דף קוף כף אלף עמוד בית, שש שורות מלמעלה, אנחנו באמצע משנה במסכת תענית. במשנה מבואר לו היו ימים טובים לישראל כמו מוצאי יום הכיפורים ותשעה באב, שבהם היה בנות ירושלים, לשון הגמרא אצלנו, בנות ישראל, לשון המשנה שם. והגמרא התחילה למנות כמה וכמה טעמים, כפי שכבר הסביר הרשב"ם, שאין כאן מחלוקת, אלא כל אחד אומר מה שהוא קיבל מרבותיו. והגמרא ממשיכה להביא טעמים לט"ו באב. אומרת הגמרא, רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. אומר מיד הרשב"ם במקום, ברכת הטוב והמיטיב שבברכת המזון תקנו אותו. ואת זה תקנו באותו היום, כי מהתורה למעשה ישנם שלוש ברכות, ואכלת ושבעת וברכת את הארץ. יש לנו שלוש ברכות מדאורייתא, בונה ברחמיו ירושלים, ולאחר מכן מתחיל ברכת הטוב והמיטיב. אומר מיד המהרש"א במקום, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, יש לנו לשמוח על קבורתם. כמו שכתב הראש, דעית בירושלמי, כשנחרבה ביתר, נגדעה קרן ישראל, ואין עתיד לחבור עד שיבוא בן דוד, ולכך סמכו אצל בוני ירושלים עד כאן לשונו. זה לא המקום פה להאריך בדברים, אבל רעיוני צריך להבין את הלשון שנאמר פה, ואין עתיד לחבור עד שיבוא בן דוד, נגדעה קרן ישראל. הביור הוא כזה, המשנה אומרת, חמישה מאורעות הראו את אבותינו בתשעה באב, חמישה מאורעות הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. וכשהמשנה אומרת חמישה מאורעות, אז המשנה באה לומר פה לא איזה אירוע שנרשם בדפי ההיסטוריה, כי סתם אירוע היו הרבה יותר אירועים. היו הרבה יותר אירועים. המשנה מונה מדרגות. אירוע כזה, שלמעשה אחרי האירוע הזה זה כבר על חזור, זה מדרגה חדשה. לדוגמה, באותו רגע ששבר משה רבינו את הלוחות הראשונים שדיברנו קודם, ועכשיו צולח הלוחות אבנים, לוחות שניים, זה כבר לא הלוחות הראשונים. יש בהם שכחה, זה מדרגה אחרת, זה עולם אחר. כמו שאנחנו מבינים לצורך העניין שיש בית מקדש ראשון ויש בית מקדש שני, אז בית מקדש שני זה לא בית מקדש ראשון. הביטוי הוא חמישה דברים חסרים, הביטוי, אבל זה מדרגה אחרת. נר המערבי לא דולק מערב שבת לערב שבת, הביטוי. אין לנו שם חוט השני נהפך לבן, השראת השכינה, אין אורים ותומים, זה מדרגה אחרת, זה כבר עולם חדש. זה עולם שחפר, עולם שחפר, שכרגע אי אפשר לבוא ולהשלים. ואת העולם הזה חשבו שישלימו בביתר, המעוז האחרון של בן קוזיבה, שם היה בטוח שיבוא משם המלך המשיח, והיה את הפוטנציאל לדבר הזה. וברגע שנהרסה ביתר, אז זה לא עבוד שנחרבה עיר בישראל, אלא הלשון נגדעה קרן ישראל ואין עתיד לחזור. ולכן איפה המקום הראוי לדבר על זה? בונה ברחמיו ירושלים, ובעזרת השם על ידי בניין הבית יבוא מלך המשיח, וזה הדרך להחזיר חברה את ביתר לגדולתה. עליו שמבואר גם שעניין של ברכת המזון זה ברכה שכולה הודעה, ומכיוון שכולה הודעה אז מצאו מקום להכניס את זה שם. אגב, מביא המהרש"א ואמר, הטוב שלו, הטוב משמע שהוא עושה טוב, והיינו שלא הסריחו, והמיטיב משמע שהוא מיטיב על ידי אחרים, דהיינו שניתנו לקבורה על ידי אחרים, שבתחילה גזרה מלכות רשעה שלא יקברו עד שעמד מלכות אחרת, ונתן הקדוש ברוך הוא בליבו קיסר אחר שיינתנו לקבורה. ובתוספות סוף פרק ב' תענית כתבו, דמשום אחי תקנו נם יותר על היין הטוב והמטיב, שהרי כידוע אדם ששותה יין מברך בורא פרי הגפן, ואם מביאים לו יין נוסף אז על היין הנוסף הוא מברך הטוב והמטיב, למה דווקא על היין? לפי שהיה בקרם והוא במדרש איכה רבתי, עד כאן לשונו. זה המושג של תקנו ושלא ניתנו לקבורה. רבא ורב יוסף דאמרת רוויו, טעם אחר שקיבלו מרבותיהם. יום שפוסקים בו מלכרות עצים למערכה, אותו יום בט"ו באב היו מפסיקים לכרות עצים, ועל זה עשו יום טוב. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע 15 באב תשש כוכח של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה. אמר רב מנשה, וקראו ליום תבר מגל, עשו לזה, קבעו לו שם, יום תבר מגל, קבעו לו חג. מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, מי שמוסיף על לימודו בלילה, מכיוון שהלילות מתקצרים, כפי שהימים מתקצרים, הלילות מתארכים, אז כיוון שכן, דמוסיף יוסיף, מיד נראה, שאינו מוסיף יסיף, מה יסיף? תני רב יוסף תגברי אימי. אז גם כאן הרשב"ם פותח ואומר, שהזמן שבו היו קוצצים את העצים למערכה, הלשון של הרשב"ם זה מניסן והטו באב. אנחנו לא מצאנו את זה פה בלשון, אנחנו מצאנו שהיו פוסקים בטו באב. הרשב"ם מוסיף שתחילת הדברים היה מניסן, ולמה? כי יש בעצים לחלוחית ומעלין אשן, וגם יגדל תולעת. וכדאמרים לנו במדרש איכה רבי יעקב ברכה בשם רבי יוסי אומר, שבו קלה זמן קציצה למזבח, שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול למזבח, וכל עץ שהוא נקצץ אינו עושה מאכולות. זאת אומרת, ברגע שהוא מתייבש אז הוא לא מעלה אשן, וכיוון שאנחנו רוצים שיבוא דבר נאה אצל המזבח, הרי יש לנו קורבן שמביאים אפילו מן העצים, קורבן עצים, שני גזרי עצים. ואותו יום שפסקו היו שמחים, לפי שבאותו יום היו משלימים מצווה גדולה כזאת, ולכן קראו לזה יום תבר מגל, שנשברו הקרדומות שאין צורך עוד בהם לחטוב עצים. אז בעצם הסיבה זה לגומרה של מצווה. אומר הנימוקי יוסף במקום, זהו המקור לשמוח בהשלמת כל מצווה ולעשות שמחה ומשתה ויום טוב, וזהו המקור למה שהים של שלמה מביא בבא קמא במרובה. המהרש"ל את הדין הזה של סיום מסכת, הכל זה לסיום גומרה של מצווה, והרמה מביא את זה להלכה ביורה דעה בריש ממב איף קטן כבב, שזהו המקור שלנו לכל מה שאנחנו עושים, שמחה בגומרה של מצווה. זה סמל, כנראה שזה היה הסמל בדבר. היה מצווה ארוכה, מצווה שהשקיעו בה הרבה, עמדו על זה קשה, עמלו על זה קשה, ולקחו את זה ועשו מזה סמל. מובן, מובן השאלה, אבל זה לא משנה. זה אפשר להבין בתוך הט"ו באב, שכבר ממילא זה זמן של שמחה. אז באו לסמל את הדבר הזה. הרבינו גרשום, יש לו טעם אחר? הרבינו הגרשום הראשון בעמוד אומר, יום שפצו מלכרות עצים למערכה, ולפי שעה שהיו עסוקים לכרות עצי המערכה, היו מתבטלים בתלמוד תורה. אבל אותו יום פסקו ועשו יום טוב, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה. אז לפי הרבינו גרשום זה טעם אחר לגמרי, זה לא גומרה של מצווה, אלא שעד עכשיו היה ביטול תורה. חייבים, חייבים. זה צורך. אבל למעשה זה מבטל מלימודם. ועכשיו הם לא מתבטלים מלימודם. כנראה שזה היה כמות כזאת, וזו סיבה מספיק טובה. תראה מה הערכה או לגומרה של מצווה או ללימוד התורה, שאפילו שלא היו מתעסקים בזה אלא כך וכך לוי מסתבר, או איזה קבוצה של ישראל, לא כתוב לנו מי אלה שהיו עוסקים בזה, על אף שצריך להבין שלצורך המערכה היו עסקוקים להרבה עצים. אבל בסדר, כמה שלא יהיה המדובר, זה סיבה שעשו מזה משתה ושמחה ויום טוב. מרשה פה מזכיר קצת את הזמנים מתי זה היה, אבל זה עוד עניין בפני עצמו. המרשה מתחיל, זכר זמן שפסקו מלכרות ולא זכר עד אימת פסקו, ושהתחילו שוב לכרות, ואפשר בזמנו דומי הדייחי בט"ו בשבט, לא כמו שהרשב"ם לוקט מניסן, אלא הוא רוצה לומר שאולי בט"ו בשבט, שאז החמה יוקדת, מתחיל שוב המושג הזה של החמה, אבל צריך לראות את הדברים בפנים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שבעה קיפלו את כל העולם כולו. יש שבעה אנשים שהם נמצאים מתחילת העולם ועד סופו. מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, אמרם ראה את יעקב, אחיה השילוני, תלמידו של דוד המלך, זה שנתנבא בימי ירובעם בנבט, ראה את אמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני, ועדיין קיים, נקודה. אז אילו אדם, מתושלח, שם, יעקב, אמרם, אחיה השילוני, אליהו, אילו השבעה שנמצאים מתחילת העולם ועד סופו. וכפי שמבואר פה במערשה, שהמושג הזה של שבעה, והן הן שבעה עמודי העולם, שאמרו בחגיגה שהעולם עומד על שבעה עמודים, שנאמר חצבה עמודי השבעה, כי מיום בריאת העולם ועד סופו אינו חסר מאחד משבעה צדיקים אלו. ואין זה סותר למה שכתב שם על עמוד אחד העולם עומד, שנאמר וצדיק יסוד עולם. דהיינו בכל אחד בזמנו, אבל העולם בכללו מתחילת בריאתו ועד סופו עומד על שבעה עמודים וצדיקים אלו. וקל להבין, אומר המרשה, יש אותם שבעה שהם מעמידים את העולם, שבזכותם העולם קיים, והשבעה אלו, אחד רואה את השני, אחד הוא תלמיד של השני, והם הקיום של העולם. אז בלי להאריך פה עכשיו הרבה את כל מה שהרשב"ם עושה את החשבון, אמר את זה בקצרה, אנחנו יודעים שמתושלח הוא דור שמיני לאדם הראשון. אנחנו יודעים לפי סדר הדורות, כפי שמבואר בפסוקים, שכשאדם הראשון היה בן 687, נולד מתושלח. כי בעצם האדם חי 930 שנה. תוריד את הזמן של מתושלח, זאת אומרת שבסך הכל מתושלח ראה את אדם הראשון במשך 243 שנה. זה למעשה מה שמתחיל פה הרשב"ם בהתחלה של הדברים. שימש מתושלח את אדם הראשון רש מ"ג שנה. ומחשבון שנות הדורות הכתובים בפרשת דור אחר דור יש ללמוד כל זה. למעשה, מתושלח, אנחנו יודעים, מת סמוך למבול. בשבעה ימים לפני המבול מת מתושלח, ולכן המתינו עוד שבעה ימים, ורק אז ירד מבול. ואנחנו יודעים ששנתיים לאחר המבול, שם בן נוח היה בן 100 שנה. זאת אומרת, שבן 98 היה שם בן נוח, כשמתושלח מת, ואומר ש98 שנה שימש, הכיר, למד שם בנוח אצל מתושלח, שלמד אצל אדם הראשון 243 שנה. אומנם ראיתי פה שרב אלחונון וסרמן בספר ובעוד שין סמכתת שואל למה אתה אומר שהוא היה בן 100, הרי שנתיים אחר המבול, זאת אומרת שהמבול היה שנה, אז היה צריך להיות בן 97, לא בן 98. אז או שהוא אומר שלא נספר הימים האלה, ואז פשטו בגלל שלא שימשו בו כוכבים ומזלות, ועל זה אפשר להביא ראיה מנוח. נוח כתוב שהיה בן 600 שנה כשבא המבול, והכי נוח אחר המבול 350 שנה והיולד בנים ובנות, וסך הכל 950 שנה. אז חסר שנה, גם אצל נוח חסר. אלא מה, שלא היו מחשבים את זה. או שנצטרך לומר השנתיים זה כולל המבול, שנתיים אחר המבול, זאת אומרת המבול בוס שנה, ואז באמת 98. אנחנו יודעים ששם, לפי המבואר בפסוקים, שם חי עוד 500 שנה אחרי שנולד הבן שלו ארפחשד. ואנחנו יודעים שהבן שלו נולד, אברהם היה בן 290 שנה בסדר הדורות. זה הכל בפסוקים. ואנחנו יודעים שאברהם אבינו הוליד את יצחק כשהוא היה בן 100 שנה. ואנחנו יודעים שיצחק הוליד את יעקב כשהוא היה בן 60 שנה. הווה אומר 290 ועוד 100, 390 ועוד 60, 450 שנה. זאת אומרת שיעקב נמצא 50 שנה בימיו של שם בן נוח. זוכה לראות את שם עוד 50 שנה. עד כאן פסוקים, עד כאן מקורות.
הוא למד עד 75.
לא מפריע בכלל. מה זה מפריע? מה זה מפריע? זה לא כתוב שזה, כתוב שזה, זה כמו הישיבה של, הוא צריך לחיות אז. הוא קיבל מתורה, כתוב שיוסף לומד אצל יעקב תורת שם ועבר. למה? כי כל אלה שהיו צריכים לצאת לגלות, מה היה מיוחדות בשם ועבר? שם חי בתקופה כזאת של דור המבול ודור הפלגה, שם ועבר, ועליהם תורה מיוחדת, תורה החיים בין אנשים שהם פרוצים בעריות, בין אנשים שהם עובדי עבודה זרה, ויוסף שהולך להיות במצרים צריך לקבל תורת שם ועבר, לא שאר האחים, הם לא עוברים את המסלול הזה, הם לא זקוקים לו. לכן, ואלה תולדות יעקב, יוסף היה, זאת אומרת, יוסף הוא בעצם היה צריך לקחת את המורשת הזאת. יוסף ודאי לא ראה אותם. יוסף ודאי לא ראה אותם. אלא מה? תורת שם ועבר. אז הוא קיבל את התורה. אבל תרבז, זאת אומרת, החמישים שנה משותפות היה להם בעולם. לאחר מכן הגמרא מביאה, ברייתא מביאה, אמרם ראה את יעקב. זה מסתמך על סברה. כי אנחנו יודעים שכהת, אבא של אמרם, היה מיורדי מצרים. כהת בן לוי. הוא היה מיורדי מצרים. הוא היה מאלה שנולדו בארץ. וכיוון שהוא היה בן היורדי מצרים, ויעקב חי במצרים במשך 17 שנה, אז הנחה שלנו מסברה, שבתוך ה-17 שנה הזה, איני יודע אם יום, יומיים, או שנה, או שנתיים, או חמש, או עשר, אבל ראה, היה חפף אמרם עם יעקב. אחיה השילוני ראה את אמרם. פה נצטרך לבוא לומר שאחיה השילוני בעצם האריך ימים הרבה. אחיה היה משבט הלוי. אחיה זה היה הנביא שנתנבא בימי ירובם בנבט. לא, אמרם כתוב בפסוק, 137 שנה. אמרם מת במצרים, אמרם לא היה מיוצאי מצרים. זאת אומרת, אם תיקח 17 שנה שיעקב היה במצרים, ונאמר שביום האחרון של יעקב, אפילו ביום האחרון נולד אחיה השילוני, אחיה השם שלו, ששילוני זה על שם המקום, אז גם אם אחיה נולד אחרי, ביום האחרון, תוסיף 137 ו-17, 154. במצרים היו 210 שנה. זאת אומרת שהיה לכל הפחות בין 56 כשיצאו ממצרים. תוסיף עד, היה הרי תלמיד של דוד המלך, רגע, רגע, נניח לזה, שאלה טובה, שאלה טובה. אני אומר, המינימום המדובר 56, המינימום.
לא, פחות 17, לא רק 17.
210 שנה, 137 ועוד 17, 154. אז גם אם הוא נולד ביום האחרון של יעקב, עדיין הוא צריך להיות לכל הפחות בין 56. תוסיף לזה 40 שנה במדבר, קרוב למאה. תוסיף לזה עד דוד המלך עוד 480 שנה עד בניין הבית עד שלמה, אתה כבר נמצא ב-500, ב-600 כמעט. תיקח בפנים עוד את ירובם בנבט, אני יודע עד איזה תקופה הוא חי שם, אבל זה התקופה שחי אותו אחיה. ואותו אחיה היה הרי הרבה של אליהו, אז אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים, ואליהו קיים. ואז ממילא נזקק הרשבם להביא בתוך הדברים, ולמחנה נראה את אדם ואת שם, אלא צדיקים גבורים ככה שיב, כמו ששימשו זה את זה. אני לא יכול לקחת כל בן אדם, אלא רק צדיק, אז למח אפילו שהוא רע, אבל אני לא יכול לקחת אותו בתור אחד שהוא נקרא עמודי השבעה. והייתה לא סבירה לי חנוך זו מטטרון, כי אם באמת חנוך זה מטטרון אז הוא מלאך, אז בעצם חנוך הוא ממשיך את השושלת עד היום כמו אליהו, אז בהכרח שזה לא הכוונה. דהי וללמי מר שניים קיפלו את העולם כולו, דהי תנתן עד הסדר עולם והוא סירה לדהי ואיננו, כי לקח אותו אלוקים, היינו שמת בחצי ימיו, לא שהוא נהפך להיות מלאך כמו באליהו שנלקח בסערה השמיימה, איננו כי לקח אותו האלוקים. זה לא הפשט. התוספות אומר, אומר תוספות למעלה, היי תנף עבר דליהו לא אבי פנחס, דיהו ופנחס בבתים משיבה ומצילה שכוחי, דייעיר ראה יעקב וראה פנחס, וסבר למי הייתן לדסרח בת אשר אינה חיה לעולם, כי כל זה הכרחי כדי להעמיד את השבעה האלה שאלה מקפלי עולם, ודווקא בשבעה. ממשיכה הגמרא ואומרת, שואלת הגמרא, ואחיה השילוני ראה את אמרם? והכתיב ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה וישוע בינון, לכאורה מה שאירו. הרי כתוב, הפסוק אומר, כולם מתו במדבר. כי אמר השם להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה וישוע בן נון, אמרנו בן 56 מינימום. אמר רב אמנונה לא נגזרה גזרה על שלטו של לוי, ותשובת הגמרא זה לא בעיה, כיוון שאחיה הלוי, כפי שהרשב"א מביא את הפסוק בדברי הימים, והלוויים אחיה על אוצרות בית האלוקים, אז הוא היה לוי. דכתיב במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה. מי שפקודיו מבין 20 הוא זה שנכנס בתוך הכללה, בתוך הגזרה, שימותו במדבר. יצא שבטו של לוי שפקודיו מבין 30. אמנם הרשב"א רוצה להגיד בהתחלה מבין 30 יום, שהרי הלוויים פקדו אותם מבין 30 יום, מבין חודש ומעלה לפקודותם. אומר שזה לא מסתבר, ולכן הוא אומר 30, הכוונה 30 שנה, כמו שכתוב בני גרשת, גרשון כהת ומררי, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה לצוות צבא, לעבוד עבודה ואוהל מועד, שזה בעצם הכוונה 30 שנה, אבל לא בני 20. אז הם לא היו בגזרה. שואלת הגמרא, משאר שבטים לא היו? אז מה אתה רוצה לומר? שבאמת רק משבט הלוי, ששם לא הייתה גזרה, אז לכאורה כל הלוויים, אם מישהו לא היה סיבה כלשהי שהוא ימות במדבר, שמילא שנותיו, אז הוא נכנס לארץ. אבל בשאר שבטים, אתה מצטט את הפסוק, ולא נותר מהם איש. כי אם כלב בן יפונה וישע בן נון, חוץ מהם, מיוצאי מצרים לא נותר איש. והתניא, יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב. המקור גמרא, מסורת. יש לנו מסורת שהם נולדו עוד בימי יעקב, ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ. זאת אומרת, הם יוצאי מצרים, והם למעלה מגיל 20, שנאמר ויקום מהם אנשי העי כ-36 איש. ותניא, ועל זה נאמר בברייתא, 36 ממש, דברי רבי יהודה, כי פשוטו, הקדוש ברוך הוא אמר לא לעלות, והם עלו, ו-36 איש מתו בנו. אמר לו רבי נחמיה, וכי נאמר 36? ועלו לא נאמר אלא כ-36, בערך, לא בדיוק. אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין, סנהדרין 71, 36 זה רוב, ועל זה אנחנו באים ואומרים שהוא מת בהי. מתי זה קרה? בארץ ישראל. זאת אומרת שיאיר בן מנשה, יכול להיות שלכן גם לא רצו להביא את הפסוק בסוף מתות, שהוא לקד הרי, אותו יאיר בן מנשה, חוות יאיר, יכול להיות שזה היה בעבר הירדן המזרחי. אז בעבר הירדן המזרחי, זה עדיין לא ברור שזה ארץ ישראל, איני יודע, יכול להיות שזה רק אחרי כל הכיבוש, לכן לא רצו להביא את זה כראיה. אבל בכל אופן, כתוב פה שהיה מיוצאי מצרים ולא משבט הלוי. אלא אמר רב אחא בר יעקב לא נגזרה גזרה לא על פחות מבין 20 ולא על יותר מבין 60. דהיינו, גם לו יצויר ואחיה היה לא משבט הלוי אלא מישראל, אין זו קושייה שהוא האריך ימים. אי הרי הוא היה ביוצאי מצרים ונגזרה גזרה. הגזרה הייתה כפי שכתוב בפסוק, בין 20, וחז"ל אומרים עד גיל 60. הווה אומר, על פחות מבין 20 דכתיב, מבין 20 שנה ומעלה, הרי זה הפסוק. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר הלינותם עליי. אז כתוב מפורש על מי נגזרה גזרה מבין 20 שנה ומעלה ולא על יותר מבין 60. גמר ומעלה מעלה מערכים, מעלה הלן יותר מבין 60 כפחות מבין 20, אז כאן יותר מבין 60 כפחות מבין 20. כמו שלגבי מעילה, לגבי מקרה של אדם ש מקבל על עצמו ערכי או ערך פלוני עליי, אז יש מחיר קצוב, מבין 20 עד 60 זה 50, אבל פחות מבין 20 ויותר מבין 60 זה לא אותו מחיר, אבל זה לא 50, זה הכוונה. נכון שזה לא אותו מספר, אבל זה כבר פחות מבין 50, אז 50 זה המחיר. זאת אומרת, בין 20 ל-60 זה הזמן. אז כמו שפחות מבין 20 לא היה בגזרה, גם יותר מבין 60 לא היה בגזרה. ואז נצטרך לחבור ולומר שבאמת אחיה הספיק לראות את יעקב לכל הפחות 5 שנים. כיוון שאנחנו נצטרך לבוא לומר, אמרם הספיק לראות, כלומר אמרם הספיק לראות את יעקב, לא אחיה. ואמרם ראה את יעקב לפחות 5 שנים. זאת אומרת ככה, אנחנו רוצים להבין אנחנו יודעים שאחיה הספיק לראות את אמרם. אנחנו יודעים שאמרם מת בגיל 137. ואנחנו יודעים שבתוך ה-17 שנים של יעקב הוא נולד. הרי הוא לא היה מיורדי מצרים, הוא לא ב-70 נפשות, הוא נולד במצרים. עכשיו אנחנו, הוא לא בן ה-70. קהת היה אבא שלו.
יוכבד
בין החומות, משהו אחר. אשתו כן, כי אשתו הייתה דודה שלו. היא הייתה דודתו, היא הייתה אחות של אבא שלו. זאת אומרת, היא הייתה צריכה להיות מבוגרת ממנו. לא בהרבה לפי זה יוצא. באזור, בין ה-10, 12, 15 שנה, רק לפי החשבון הזה, יצא ככה. קודם אמרנו שהוא היה צריך לראות לכל הפחות בין 56. למה? 17 שנים של יעקב. נאמר שהוא נולד ביום האחרון, 137 שנה, תוריד מ-210, 154, יש לך 56. אבל אם אנחנו רוצים לומר שהוא היה מעל גיל 60 ולכן הוא לא היה בגברה, אז לכל הפחות 5 שנים צריך לתרום בין אמרם ליעקב, כדי שהאחיה יהיה בין 60 פלוס ביציאת מצרים, וממילא הוא כבר לא היה בתוך הגברה. מסתפקת הגמרא. איבא אלו, אז זה נאמר, זה הקטן גדול יהיה. איבא אלו, ארץ ישראל, לשבטים איפלוג, או דילמה, לקרקף גברי איפלוג. לפי הבנת הרשב"ם, וכך לקטו חלק גדול מן הראשונים, שאלת הגמרא היא, כשחילקו את ארץ ישראל, האם ארץ ישראל התחלקה ל-12 חלקים שווים? כל שבט ושבט מקבל חלק שווה בשווה. כמובן שיש שבטים שלכל אדם יהיה יותר חלק, כי שבט קטן, אבל השטח מתחלק בפחות אנשים. ושבט מרובה באוכלוסין, אז כל בן אדם יהיה לו פחות שטח פנימי. אבל 12 חלקים, וזה הלשון, ארץ ישראל לשבטים היא פלוג. אומר הרשב"ן, שנתחלקה ל-12 חלקים שווים. ואחר כך כל שבט ושבט מתחלק לפי אנשיו. איזה אנשים? אז זה כבר הבאנו מחלוקת, רבי ישעיה ורבי יונתן ורבי אליעזר ברבי שמעון. האם ליוצאי מצרים או לבאי הארץ או לזה וזה? ועוד עניין. עוד דילמה לקרקף גברי פלוג. כל בן אדם מקבל שטח זהה שווה בארץ ישראל. אז הפוך, אז אם יש לי שבט מרובה באוכלוסין, אז השטח שלו יותר גדול. ואם שבט מועט באוכלוסין, אז מקבל שטח יותר קטן.
מה עם השבטים שמעבר
לירדן? והכל נכלל בתוך ארץ ישראל. אנחנו לא מחלקים פה את הדברים. לא מצאנו שמשתנו בחלוקה. זוהי שיטת הרשב"ם. אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אלא אם כן יותיר הזמן. יש שיטת רש"י בפרשת פנחס, שכולם תמהים על הרש"י. אבל רש"י סבור שוודאי שכל שבט קיבל שטח שונה. כי יש מספר, כתוב בפסוק, לרב תרבה ולמעט תמיד נחלתו. אז ממילא אומר רש"י, ברור שיש שבט שקיבל לפי האוכלוסין יותר שטח, ויש שבט שקיבל פחות שטח, וזה פשוט לא. ואז כולם מתקשים בשיטת רש"י ובמסקנת הגמרא, ועוד שאלות כאלה. הרמב"ן שואל עליו גם משאר הדפים, הרמב"ן מאוד מעריך בזה. והדרך ליישב את שיטת רש"י זה על שיטת הרייבד כאן במקום. הרייבד הובא פה בשיטה מקובצת. הרייבד מביא פירוש אחד, הפירוש השני כמו הרשב"ם, ובפירוש הראשון הוא רוצה לומר שהשאלה של הגמרא הייתה לגמרי אחרת. פשוט לה לגמרא שיש באמת לפי מספר אוכלוסין, ויש שבט מרובה באנשים, אז יש לו צורך ביותר שטח, ויש שבט של פחות שטח. ומה שדיברנו, שבט המנשה, על מה הוא מתלונן? הרי כבר שאלנו לאל, אם מדובר באמת שכל אחד מקבל פירוש, אז מה רוצה שבט המנשה? אז אז צריך לומר שהיו מרובים בכניסה ומועטים ביציאה, צריך להתמודד עם זה. למען דאמר לבאי הארץ מתחלק הארץ, ואני אומר הקרקפה, אז צריך להבין על מה שבט מנשה מתלונן. הוא רוצה לבוא לומר שלא זו השאלה. השאלה שעומדת בפנינו, איך חילקו את החלוקה הפנימית בכל שבט? אנחנו יודעים שהיה גורל, כפי שמיד נזכיר, והיה גם אורים ותומים. האם גם ככה חילקו בכל שבט ושבט בתוך החלוקה הפנימית? והמסקנה תהיה לשיטתו שחילקו בגורל ולא באורים ותומים. אבל נראה, אומרת הגמרא, איבאלו, ארץ ישראל ישבטים יפלוג, עודימה לקרקף גברי יפלוג, תשמע. כתוב לנו בפסוק, בין רב למעט, על פי הגורל תחלק נחלתו, בין רב למעט. ומה יפה השיטה מדבר בדף קוף יוזיין? שם אנחנו כבר הזכרנו את הדיון עצמו. בישלמה למען דמה לא יוצא מצרים להתחלק הארץ, היינו דכתיב לרב תרבה נחלתו למעט תמיד נחלתו. אלא למען דאמר לבאי הארץ, מהי לרב תרבה נחלתו? הגמרא אומרת קשיא. ככה הגמרא דנה בדברים. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו חזרה לסוגיה שם, אבל הגמרא דנה, וזה הקושיה הייתה קיימת. באה עכשיו הגמרא ומתייחסת לפסוק אחר. שם אנחנו דנו מכוח הפסוק שאומר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו. הפסוק אצלנו אומר שזה פסוק מאוחר יותר, זה מה שקראנו עכשיו, זה פסוק נון ד' שם. הפסוק נון ו' אומר על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אומרת הגמרא, מה זה בין רב למעט? אומר מיד הרשב"ם במקום, על פי הגורל תחלק הארץ נחלתו של ישראל, שיקח לו שבט ושבט מה שיוטן לו הגורל. בין שהיה מגיע לו חלק מרובה כגון שבט שיש בו אנשים מעט, בין שהיה לו חלק מועט כגון שיש לו אנשים הרבה, דקייבן דקול השבטים לוקחים בשווה שבט הקטן כשבט הגדול, נמצאו חלקי בני שבט הקטן מרובים מחלקי בני שבט הגדול בין רב למעט. זאת אומרת, כתוב פה במפורש שחילקו את הארץ לשני מפר נתחים שווים, וכל שבט קיבל שווה בשווה. ואותניה, ויש ברייתא מפורשת, עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלושה עשר שבטים. לעתיד לבוא, יבוא מלך המשיח, אז ארץ ישראל תתחלק, ואז מדובר שהלוי יקבל חלק משלו, ואפרים ומנשה יקבלו חלק אחד, לא שני חלקים. זאת אומרת, למעשה מצד מניין השבטים מספיק שני מפר חלקים, ובכל זאת עתידה ארץ ישראל להתחלק לשלושה עשר שבטים. נראה למה שבתחילה לא נתחלקה אלא לשני מפר שבטים, כי הרי אנחנו יודעים בחלוקה של יהושע ללוי לא היה חלק בארץ, אלא מה? כל אחד ואחד מאנשי ישראל נתנו לו את אותם ערי מקלט, היו שש ערים ועוד 42 ערים, שם ישבו הלוויים, ולא נתחלקה אלא בכסף. הבינה הגמרא בהא ואמינא, זאת אומרת ככה, אז לוי לא היו במשחק, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, הם היו שני השבטים, שני מפר חלקים, ולא נתחלקה אלא בכסף. אומר הרשב"ם, כפל כדעתך אשתא, מי שהיה לו חלק יפה היה נותן דמים למי שהגיע לו חלק כחוש. לא כל כך יודע להסביר, לא חיפשתי מספיק, האם זה חלוקה בשבטים, חלוקה במשפחות, ואת האם הנידון הוא זה בכל שבט ושבט. אז יש אחד שקיבל חלק טוב יותר ואחד קיבל חלק פחות טוב, והוא מעלה לו בדמים, או הכוונה היא ביחס לשבטים, יש שבט שקיבל חלק טוב, יש חלק שפחות טוב, אז החלק שקיבל פחות טוב מקבל משבט אחר. הרשב"ם אומר, כפל כדעתך אשתא, מי שהיה לו חלק יפה היה נותן דמים למי שהגיע לו חלק כחוש. מאי דבייני בייני, שנאמר בין רב למעט, כלומר וצריך לדקדק בין רב למעט, להוסיף דמים הרב למעט, שהזיבורית קרי למעט והידית קרי לרב, שנאמר בין רב למעט, אמר רב יהודה, שאה ביהודה שווה חמישה שאים בגליל, והם מדברים בקרקע, קרקע ביהודה שווה יותר פי חמש, ולא נתחלקה אלא בגורל, שנאמר אך בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר על פי הגורל בדיבור. הכיצד? הכיצד? דיינו ממון עכשיו, אם יש גורל לא צריך אורים ותומים. אם יש אורים ותומים, צריך לזכור, אורים ותומים פרושו של דבר, אלעזר מלובש אורים ותומים. אלעזר היה כהן גדול, לובש שמונה בגדים. כדי לעבור ולהשתמש באורים ותומים חייב להיות אחד כזה שלבוש בשמונה בגדים, וחייב להיות עם רוח הקודש. כאשר בין כפלי החושן היה מונח האורים והתומים. האורים והתומים זה בעצם קלף שכתוב עליו שם המפורש. הקלף הזה מונח בין הכפלים של החושן, בחושן יש את האבנים, על כל אבן חקוק אותיות, והאותיות האלה היו מהירים, ועל פי זה היו נותנים את התשובה. וזה נעשה ברוח הקודש. והיו כתוב מילים, כמו הסיפור המפורסם, כשרה, שיקורה, אלי. הכיצד? אז אלעזר מולבש אורים ותומים וישוע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. חוץ מזה, ארגז שבו מונח 12 שמות בני ישראל, שבטים, ולידו עוד ארגז שהארץ מחולקת שם ל-12 חלקים. והיה מכוון ברוח הקודש ואומר, אליעזר עומד ונותן תשובה מה כתוב באורים ותומים. זבולון עולה תחום אקו עולה אימו, והוא מודיע, עכשיו הולך לצאת בקלפי שבט זבולון, ובקלפי השני יצא לו תחום אקו. טרף בקלפי, התחילו להרבב לו, שלא יגידו שאולי הוא פשוט יודע לקרוא את הקלף שלפניו. התחילו להרבב עוד פעם את כל הקלפי, ואז הוא מכניס יד, ועלה בידו זבולון. טרף בקלפי של תחומים, ועלה בידו תחום אקו. וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה בתחום גבעשור עולה אומר, עולה אמו. ואם אני מבין נכון, לא לקחו עכשיו את הפתק הוציאו החוצה, כמו שאנחנו עושים בגורל. יצא משה, יצא אהרון, יצא דוד. לא, מחזירים את זה חזרה לתוך הקופסה. מערבבים, טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום גבעשור. מערבבים, וזה מה שעולה. וכן כל שבט ושבט. זה לא כחלוקה של עולם הזה, חלוקה של עולם הבא. והחלוקה של יהושע שחילק את הארץ לא דומה לחלוקה העתידה לעתיד לבוא שיחלק על ידי הקדוש ברוך הוא. העולם הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס, שדה פרדס אין לו שדה לבן. בחלוקה של יהושע לא כולם קיבלו אותם חלקים. אמנם תוספות אומר תימא דבשילי מרובה למדנו בבבא קמא סוף הפרק אמרינן מחלוקת ארץ ישראל אין לך מישראל שאין לו בהר ובשפלה ונגב. אז הוא אומר, ומי הוא? אית דגריף, אין לך שבט ושבט מישראל. אבל אחר גרפינן, אין לך אחד מישראל. אינם היא בעולם הזה אליהם בשווה, כמו מזה, אלא זה מעט ומזה הרבה. זאת אומרת, לא יהיה אותו יחס, יכול להיות שיש לו משהו מכל דבר. אבל לעולם הבא, אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשבלה ובעמק. שנאמר, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. הקדוש ברוך הוא מחלק להם בעצמו, שנאמר, ואילה מחלוקתם נאום השם. קטני מיד, אבל כתוב בברייתא הזאת שבתחילה לא נתחלקה אלא ל-12 שבטים. שמע מינה לשבטים יפלוג. שמע מינה, אז הנה קיבלת תשובה שאכן ארץ ישראל התחלקה שווה בשווה בין 12 שבטים ולא לפי קרקסרא דגברי. אלא מה, אחרי זה היה חלוקה פנימית בתוך השבט שזה צריך לברר איך זה נעשה. לפי הרייבן זה נעשה על ידי גורל. אמר מר עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים, אידך למען. מי צריך את החלק השטוסה? אמרנו, לוי יקבל חלק בפני עצמו. אפרים ומנשה יהיו חלק אחד. לעתיד לבוא. יש חלוקת יהושע והתורה, ויש לעתיד לבוא. עד אז, באמת, עד אז. אומרת הברית, אבל יש חלוקה של בורא עולם, חלוקה עתידית. אמר רב חיסדא, למי זה יהיה החלק ה-13? לנשיא, דהיינו למלך המשיח דכתיב, והעובד העיר יעבודו מכל שבטי ישראל, דהיינו למלך המשיח שנקרא עובד העיר, עול רבי מוטל עליו, הוא זה שיקבל מכל שבט נחלה. אמר לרפא פעלה באי אימא רונגר באלמה, אולי הם רק שכירים אצלו יעבדו, לא עושה כדעתך דכתיב הנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש, חוץ ממה שנתב חלק מכל אחד ואחד, חוץ ממקום המקדש ולאחוזת העיר, מקום העיר, ולא נתחלקה, זה כמו אמר מר, ולא נתחלקה אלא לכספים למדנו בברייתא, שנאמר בין רב למעט. זאת אומרת, למה? לעניין מה נותנים פה כסף? אילה אם עלי שופרה ופניה, זאת אומרת, אחד שקיבל קרקע גרוע, ורד קיבל קרקע יפה, הזה שקיבל קרקע יפה, מביא את ההפרש בכסף. אתו בשופטין יפקינה? מה, יש מישהו טיפש? שמוכן לוותר על נחלה טובה בארץ בשביל כסף? אלא לקרובה ורחוקה. אחד קיבל קרוב לירושלים, אחד קיבל רחוק מירושלים. הקרוב מעלה לרחוק. ולמה? אומר הרשב"ם, שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברים. אחד, מפני שהרחוק מבית המקדש, ועוד מפני שקרוב לארץ העמים ויש לו לדאוג מהם. ורבי יהודה מילתא באפי נפשקא אמר, ומי שנפל גורלו בגליל נוטל היסעים כנגד צה שחברו נוטל ביהודה. אילא מי, משום דקמרת נקמה דרכובה ורחוקה וחוקים בספים, עד היו לפיו ולמם הרדסייה ביהודה שווה 15 בגליל, בשביל שיהודה קרוב לירושלים וגליל רחוק יותר וצריך לעלות כספים שווה דלת סעים לסעה שבגליל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כתנאי רבי אליעזר אומר, בכספים העלוה. רבי אליעזר אומר, בכסף. זה היה הדרך, את ההפרש בין הקרוב לרחוק. רבי שוע אומר, בקרקע העלוה, ולא נתחלקה אלא בגורל, כמו אמר מר, שנאמר אח בגורל, תנה אח בגורל, יצאו יהושע וכלב. למאי? אילא אם הדלו שקול כלל, השתא דלאו דידהו את החלק של המרגלים שקול, דידהו מבעיה, ודאי שהם קיבלו את החלק שלהם. אלא שלא נתנו בגורל אלא על פי השם. אצל יהושע וכלב לא היה גורל. יהושע דכתיב, על פי השם ניתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים. אגב, מברר את הגמרא, כתיב סרח בספר יהושע, הוא כתיב חרס ויגברו אותו בגבול נחלתו. ותמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש, כמבואר בשופטים פרק ב'. אמר רבי אלעזר, בתחילה, לפני שיהושע נחל את המקום, פירותיה כחרס יבשים, ולבסוף פירותיה מסריחים, אומר הרשב"ם, כאן הסירחון הכוונה היא מעודף שומן, שמשמרים אותם יותר מדי אז זה מסריח ומעליות ההיא, משום שומן וזכותו של יהושע גרם. ואיכא דאמרי, בתחילה מסריחים ולבסוף כחרס. בתחילה מסריחים, אבל בסופו של דבר, ואז זה מעליותה. מרוב שומנם זה לא משתמר. אבל זה, מה, זה היה חיסרון לפי האיכא דאמרי. ולסוף כחרס, שאז אנחנו באים ואומרים שזה היה במידה מסוימת, כדי שהוא יוכל לשומר את זה באוצר. כלב דכתיב, היתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה. איפה משה אמר שהוא צריך לקבל את חברון? אומר רשב"ם, ואיכן דבר, ואיכן דיבר, דכתיב, ולא אתן את הארץ, כתוב בדברים, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, וזוהי חברון שדרך בה. מי אומר? כדי דרשינן בהגדה, אומרת הגמרא בסוטה בדף למדלד, ויבוא עד חברון, מלמד שנשתתח כלב על מערת קברי צדיקים שבחברון, והתפלל שם לפני המקום שיצילו מעצת מרגלים, שלא יתרשב בהם ממהן. אומרת הגמרא, ויורש משם את שלושה בני ענק, חברון, עיר מקלעת אביה. אתה אומר שהוא הוריש את זה כדי לגור שם, הרי זה ניתן לבני אהרון. עונה הגמרא, אמר רבי, פרווה את דכתיב, דהיינו, כפרים, שדות שסביב לעיר, ומה שהוא קיבל, ואת שדה העיר ואת חצרה נתנו לכלב ונפונה באחוזתו.